והיום בעזרת השם קצת הלכות בהלכות מוקצה. בראש ובראשונה נבאר האם איסור מוקצה שעשו חכמים או שעשרה תורה, האם זה איסור תורה או איסור דרבנן. יש בגמרא, גם במצג, גם בפסחים, הגמרא מביאה את דעת רבה שדורש את הפסוק והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. מכאן אומרת הגמרא שביום שבת אסור לטלטל כל דבר שלא היה מוכן לטלטול כבר מערב שבת, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. מה שרוצים להביא, מה שרוצים לטלטל, מה שרוצים לקחת ביום שבת, צריך להכין אותו מערב שבת. כלומר, הדבר שלא היה מוכן לזה מערב שבת, אסור לטלטל אותו בשבת. הרבה דורש את זה בגמרא שמה בביצה, לגבי ביצה שנולדה ביום טוב, שזה אחד הטעמים שהגמרא מביאה עכשיו למה אסור לטלטל את הביצה הזאת. מעמידה הגמרא שמדובר בביצה שנולדה ביום טוב שאחר השבת, או שבת שאחר יום טוב, כיוון שהביצה הוכנה במעי התרנגולת מיום אתמול, שזה יום טוב, אין יום טוב מכין לשבת, צריך להכין מבעוד יום, ואין יום טוב מכין לשבת, כן יש כאן איסור תורה. ככה גם כן רש"י מפרש שם, שדין ההכנה הזה, זה דין תורה, שצריך להכין מערב שבת. אם לא הכין מערב שבת, אסור לטלטל אותו בשבת. יש קצת משמעות כזאת גם כן בשאלתו דרב החי גאון, שם הוא מדבר על גורגרות וצימוקים, שעלה אותם על הגג כדי לייבש אותם, אלה הפירות האלה שהם לחים לגמרי, הם ראויים לאכילה. כשהעלה אותם לייבש אותם, הם נרכבים מעט והם נפסדים מאכילה עד שמתייבשים לגמרי. בשלב הביניים הזה, מאז שהם פסקו מלהיות לחים ועדיין לא התייבשו לגמרי, הם נפסדים, לא ראויים לאכילה, ואדם מקצה אותם מדעתו, לא חושב עליהם לאכול אותם. אז זה נקרא שמו, אומר השאלתות, נקרא שמו מוקצה, שגם רבי שמעון שסובר שאין דיני מוקצה בשבת, מודה שאסור לטלטל את הגורגרות והצימוקים האלה. אם כן, ודורש את זה מן הפסוק הזה של ההכנה, צריך שיהיה מוכן, כיוון שזה לא היה מוכן מבעוד יום. בשעת בין השמשות, כשנכנסה השבת, הפירות הללו היו נפסדים, לא ראויים לאכילה. אז אם כן, דינם שאסור לטלטל אותם בשבת. לכאורה, משמע, ככה גם ככותב הנציב בעמיק שאלה שם, לכאורה משמע מהשאלתות שסובר כרשי שם בביצה שמוקצה יש לו דין תורה. אבל יש סוגיות אחרות בגמרא שלכאורה מוכח מהם שמוקצה הוא רק מדרבנן. ולכן גם השאלתות וגם החתם סופר בתשובה בסימן ע"ט כותבים לחלק בין מוקצה לאכילה לבין טלטול מוקצה. בגורגרות וצימוקים וכן בביצה שנולדה מדברים על האכילה שלהם. ולעניין אכילה בזה גם רש"י וגם השאלתות סוברים שיש מוקצה מן התורה. זאת אומרת שהתורה אסרה את המוקצה הזה מדאורייתא שלא לאכול אותו. אבל שלא לטלטל את המוקצה, שלא להזיז אותו ממקום למקום, זה לא אסור מן התורה. זה אסור רק מדרבנן. וככה נראית שיטת רוב הראשונים. הרמב״ם בתחילת פרק כ"ה מהלכות שבת כותב שאסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת, ומסביר הרמב״ם טעמים למה נגעו חכמים באיסור זה. לשאלו של הרמב״ם אסרו חכמים ולמה נגעו חכמים באיסור זה, משמע שהרמב״ם סובר שאיסור טלטול מוקצה הוא רק מדרבנן, לא איסור תורה. ולכאורה דעת הרמב״ם שאיסור מוקצה הוא גם מוקצה של האכילה, הוא גם כן אסור רק מדרבנן, לא אסור מן התורה. גם התוספות בעירובים בדף ל"ח מביאים את שיטת רש"י שאומר שהמוקצה אסור מן התורה, וכותבים על זה ולא נהירה. שם מוכיחים הסוגיה שדין מוקצה זה רק דין דרבנן, זה לא דין תורה. ככה היא שיטת רוב הראשונים, וככה נראה דעת הטור והשולחן ערוך שהם סוברים שדיני מוקצה הם דינים דרבנן, לא דיני תורה. הנפקא מינה, כשיש לנו ספקות בענייני מוקצה, איך אנחנו הולכים להחמיר או להקל, נראה בזה כמה פרטים. לפני שניכנס יותר לפרטי ההלכות של מוקצה, נבאר את הטעם, הטעמים, למה עשו חכמים מוקצה בשבת. הרמב״ם מביא שלושה טעמים. הטעם הראשון כותב הרמב״ם, כיוון שמצינו בנביאים שאסרו אפילו דיבור של חול בשבת, ממצוא הפסחה ודבר דבר, שלא יהיה לוחכה בשבת כלוחכה של חול. אסור לאדם לרוץ בשבת, אלא לדבר מצווה. אבל לדבר הרשות, לדברי חולין, אסור לרוץ בשבת. וכן לדבר דברי חול בשבת, גם כן אסור. ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול. תוספות מביאים מירושלמי, שמספר מעשה על רבי שמעון בר יוחאי, שאמו זקנה הייתה, והייתה לאבא משתע יתפה, הייתה משיחה הרבה, מרבה באיזה שיחה שמה בשבת, ואמר לה רבי שמעון בר יוחאי, אמא, שבת היום, ושתקה. שהיה מוכיח אותה על זה שבשבת לא תרבה בשיחה בטלה. כן, אנחנו רואים שאפילו שיחה בטלה להרבות בדברים בטלים בשבת, גם זה אסור. אז קל וחומר, אם דיבור שהוא קל, אסרו חכמים, אסרו הנביאים, שהיה הנביא אסר לנו לדבר בשבת דברי חול, כל שכן מעשים שאדם יבוא לטלטל כל דבר בשבת, לעשות את השבת כמו החול, כל שכן שיש לנו להחמיר בזה, שלא לעשות את השבת כחול לגמרי, בצורה שאנחנו מתנהגים, שלא לבוא לטלטל דברים מסוימים. אז אם כן, זה קל וחומר שעשו חכמים מדין הדיבור. ראינו בנביאים שאסרו את הדיבור, החמירו חכמים גם כן מקל וחומר שלא לבוא לטלטל בשבת דברים שאסורים, דברים מסוימים. הטעם השני, כותב הרמב״ם, שלא יבוא לעשות מלאכה באותם כלים המסוימים שאסורים מדין שמלאכתם לאיסור. יש כמה קטגוריות של מוקצה, אנחנו נלמד את הפירוט שלהם תכף, ויש סוג מוקצה אחד שחכמים אסרו אותו, שהם כלי שמלאכתו לאיסור. כל הכלים שמלאכתם לאיסור, אסרו חכמים שלא יטלטל אותם בשבת. מדוע? שאם אדם יטלטל את הכלים האלה, יבוא גם כן לעשות המלאכה, יבוא לעשות מלאכה איתם בשבת. למשל, לוקח בידו פטיש, רוצה לסדר את הבית, לוקח כלי עבודה, מעביר אותם מקום למקום. פתאום מוצא איזה מסמר רופף, מכה עליו בשבת כדי לחבר אותו, להדק אותו, נמצא שהוא עובר על איסור בונה. שלא יבוא להיכשל באיסורים, במלאכות האסורות, אסור עלינו חכמים שלא נטלטל את הכלים הללו שהם אסורים, שעלול לבוא איתם לידי מלאכות האסורות בשבת. טעם שלישי כותב הרמב״ם, כיוון שיש אנשים שהם יושבי קרנות, שכל היום, כל השבוע כולו הם בחופש. הם לא עושים, לא עסוקים בשום מלאכה. נמצא שבשבילהם אין הפרש מבחינה מעשית כל כך בין שבת לחול. הוא לא הולך לעבודה, גם בחול הוא לא עובד. לעשות פעולות אסורות, הוא לא בונה ולא סותר ולא עושה, לא בשבת ולא בחול, הוא לא טוחן ולא קוצר ולא עובד ולא חורש, הוא לא עושה שום מלאכות, לא בחול ולא בשבת. אז באמת תהיה השבת ניכרת אצל אותו אדם שהיא שונה מימות החול. לכן לקחו חכמים דבר שהוא שווה לכל העולם כולו. בין אלה שעסוקים במלאכתם, בין אלה ששובתים במלאכתם, שזה טלטול מוקצה. ואז כשאדם יושב בביתו ונזהר שלא לקחת כלים להעביר אותם מקום למקום דברים מסוימים, בזה ניכרת אצלו השבת. וכן, אם נתיר לו ביום שבת לטלטל כל מה שהוא מטלטל בחול כרגיל, אז יוצא שאדם כל השבת כולה מסדר את הבית. זה יום פנוי, אין לו מה לעשות. אתה רואה את הגויים למשל בסנדי, אתה רואה אותם, הגרד שלהם פתוח, הוא כל היום עסוק בגרד, מעביר, כלים, לוקח, מקום למקום. אז אם היה השבת שלנו נראית ככה, אז נתבטלה המצווה של התורה למען ינוח. התורה רוצה שהאדם ינוח בשבת. אז אומנם נכון, הכוונה של התורה למען ינוח, העשה, שהתורה אומרת שבתון, שהאדם ינוח בשבת, פירוש העשה הזה זה שהאדם לא יעשה מלאכה. זה שהרמב״ם כותב שהאדם שעושה מלאכה בשבת, הוא עובר על שני איסורים. גם ביטל עשה, שלמען ינוח, וגם עבר לא תעשה כל מלאכה. כן? גם עשה וגם לא תעשה. אז נכון שהאיסור הזה יותר נאמר על המלאכות האסורות בשבת, אבל אנחנו רואים כאן מתוך המצווה הזאת של התורה את רצון התורה. התורה רוצה שהאדם תהיה לו מנוחה בשבת. אז אם הוא מנצל את היום הפנוי שלו כדי לסדר את הבית ולהעביר כלים ממקום למקום ולאסוף אבנים או לפנות עפר וכיוצא באלה, אז נתבטלה הכוונה של התורה במצוות השבת. שאדם יישב בביתו וינוח ולא ניתן לו שבתות וימים טובים לישראל לעסוק בהם התורה, כדי שהיום הזה יהיה פנוי באמת, ראו חכמים לנכון לגזור עלינו שגם לא נתעסק באותם כלים מסוימים, כדי שתתממש כוונת התורה שצוותה למען ינוח. אלה הם הטעמים שמביא הרמב״ם. הרב עבד מביא טעם נוסף, לטעם של הראב"ד יש לו מקור בגמרא, בשבת בדף קכ"ג עמוד ב'. הגמרא אומרת שטעם איסור המוקצה שלא יבוא לידי איסור הוצאה. משום גדר הוצאה נגעו בה. זאת אומרת, יש בשבת איסור תורה שלא להוציא דבר מרשות היחיד רשות הרבים. זה איסור תורה. אחת מ-39 אבות מלאכות שלא להוציא שום דבר מרשות היחיד רשות הרבים. אולי במקומות האלה זה לא כל כך מעשי, כי יש עירוב, ויש הרבה שנוהגים לסמוך על העירוב, ואלה שסומכים על העירוב, יש להם ממש שיסמוכו, אז לא רגילים בזה כל כך. אבל צריכים לדעת, יש מקומות שאדם נוסע שם ואין עירוב. אני זוכר שהייתי פעם בשיקגו, שם לא היה עירוב. גם בתוך הקהילה היהודית, איפה שהיו גרים היהודים, שם לא היה עירוב. שם ממש צריכים להיזהר בזה. גם באירופה, אני זוכר שהייתי בלונדון, לא היה עירוב. היו צריכים להיזהר, ממש איסור תורה. אם נאמר שיש לנו רשות הרבים דאורייתא, זה איסור תורה. אם נאמר שרשות הרבים שלנו היום זה כרמלית, אז יש איסור דרבנן, שלא יוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים. אז בכדי שהאדם יהיה זוכר את האיסור הזה, גזרו עליו חכמים שגם בתוך ביתו לא יטלטל כל דבר ודבר, ואז כשהוא בא להוציא איזה דבר, מיד נזכר. אפילו לקחת אותו בתוך הבית, יש לו מגבלות. מה מותר לו לקחת, מה אסור לו לקחת. יש דברים מסוימים שמותר רק באופנים מסוימים, באופנים אחרים אסור. לצורך דבר מסוים מותר, לצורך דבר אחר אסור. כפי שנראה לכמן בחלוקת הקטגוריות של המוקצה. אז כיוון שאדם רגיל עכשיו, אחרי התקנה של המוקצה, אדם רגיל לשים ליבו לכל דבר לפני שהוא לוקח אותו בידו, מה דינו, מה גדריו, מה דיניו, אז יבוא להיזהר גם כן שלא להיכשל באיסור הוצאה. זה הטעם שהראב"ד מביא, וכמו שכתוב בגמרא שמה, שבית שמאי ובית הלל שמה לגבי הוצאת קטן וספר תורה ביום טוב, שמה הגמרא מסבירה, משום גדר הוצאה נגעו בה, כדי שלא יבוא להיכשל באיסור הוצאה, לכן גזרו עליו חכמים שהיא לא ייקח מוקצה. אלה הם הטעמים של איסור המוקצה. עכשיו נבוא לבאר מה הם הקטגוריות של המוקצה, ונלמד מעט מהדינים, מהפרטים, כדי שנבין את החלוקה בין הקטגוריות, נלמד קצת בפרטים של המוקצה, ובעזרת השם, עם הזמן נלמד את הפרטים היותר נרחבים של ההלכה הזאת. יש שישה סוגי מוקצה. מוקצה נחלק לשישה מחלקות. המחלקה הראשונה נקרא שמה מוקצה מחמת חסרון כיס. מוקצה מחמת חסרון כיס, כל דבר שאדם חס עליו ולא משתמש בו כל שימוש, אלא מייעד אותו לצורך שימוש מסוים. משום שהוא מקפיד על זה. למשל, סכין של שחיטה. השוחט, יש לו סכין מיוחדת ששוחט בה. שהסכין הזאת צריכה להיות חדה וחלקה, אסור שתהיה בה שום פגימה. פגימה אפילו קלה שבקלול כדי חדירת הציפורן, היא פוסלת את השחיטה, עושה את השחיטה נבלה. אז השוחט לא משתמש בסכין שלו כדי לשבר עצמות, ולא כדי לחתוך בשר, וגם לא כדי לקלף תפוזים. הוא מאחד את הסכין הזאת רק לצורך השחיטה. לא משתמש בה לשום צורך אחר. הוא הדין גם כן סכין של מוהלים. אתה תראה מוהל שבא למול את הקטן עם סכין מהמטבח, אתה תזרוק אותו. איזה מוהל זה? אתה רוצה לראות אותו שיש לו סכין מיוחדת, יש בה גם כן דינים בסכין הזאת, שהוא יש לו סכין שמיועדת רק לצורך מילה. אז הכלים האלה הם נקראים כלים שמלאכתם, שאדם חס עליהם, שאדם מקפיד עליהם, ולא משתמש בהם לצורך, לכל צרכיו, לכל תשמישו, אלא רק לאותו ייעוד שהוא מייעד אותם אליהם. זה נקרא שמו מוקצה מחמת חסרון כיס. זה יכול להיות גם כן סכין של הסופרים. הסופר, בשביל לסדר את הקולמוס שלו, כדי לכתוב ספרי תורה, תפילים, מזוזות, אז הוא יש לו סכין מיוחדת שהוא מסדר את הקולמוס. הסכין הזאת היא גם כמוקצה מחמת חסרון כיס, כי הוא צריך סכין מאוד עדינה, לפעמים צריך קולמוס עבה יותר, שלכתוב כתב גדול, לפעמים צריך קולמוס דק יותר, שלכתוב כתב קטן, לפעמים צריך יותר דיו, צריך פחות דיו, אז הוא ככה לפי הצורך שלו, ככה הוא מסדר את הקולמוס, וזה דבר מאוד עדין, ולכן הוא ייחד סכין מיוחדת לצורך השימוש הזה, לא יכול לקחת כל סכין לצורך זה. הסכין הזאת, כדי שלא תהרוס לו את הקולמוס, כדי שלא תהיה גסה, הוא לא משתמש בה לשום דבר אחר, רק לצורך תיקון הקולמוס שלו. אז זה נקרא שמו מוקצה מחמת חסרון כיס. מה זה מחמת חסרון כיס? שאדם חס על זה, שלא רוצה להשתמש בזה לצורך, לכל צרכיו, אלא רק לדבר מסוים שאליו הוא מייעד את השימוש. בכלל המוקצה הזה, יש לנו גם כן סחורה שאדם מקפיד עליה שלא להשתמש בה. כל דבר שעומד לסחורה, שאדם לא קנה אותו בשביל להשתמש בו בעצמו, אלא קנה אותו כדי למכור אותו. אז יש דברים שאדם לא מקפיד עליהם. הוא סוחר, אבל הוא גם כן, אם צריך, הוא לוקח מהסחורה שלו ומשתמש בה. אוכלים למשל, שאדם מכניס לסחורה, יש הלכה שאם יש לו צורך בזה, יכול ללכת ולקחת מהאוכלים האלה. אבל יש כלים, אפילו כלים המותרים, אולי כוסות, שאדם סוחר בכוסות, יש לו כלי בית שהוא סוחר בכלי בית, ויש לו כוסות שהוא רוצה למכור אותן. אם הוא ישתמש בכוסות האלה, יהיה לו קשה למכור אותן. אף אחד לא רוצה לקנות כוסות שישתמשו בהן. יש לו סירים, אם הוא יבשל בסירים האלה, אז אף אחד לא רוצה לקנות ממנו. אתה תלך למייסס לקנות סיר, יגיד לך, כן, ישתמשו בזה רק פעמיים, בסיר הזה. אתה לא רוצה לקנות, אתה רוצה לקנות דבר חדש. אז זה נקרא דבר שאדם מקפיד עליו, כך כותב הרמב״ם, שדבר שעומד לסחורה, ודרך הסוחרים להקפיד על הסחורה הזאת שלא להשתמש בה, רוצים למכור אותה חדשה כמות שהיא, גם זה נכנס תחת הקטגוריה של מוקצה מחמת חסרון כיס, והדין של המוקצה הזה הוא מן החמורים ביותר שיש. תכף נראה, יש מוקצים אחרים שכן מותר לטלטל אותם ולהשתמש בהם באופנים מסוימים, המוקצה הזה אסור בטלטול בכלל, אסור בין לצורך גופו או בין לצורך מקומו, וקו החומר שאסור מחמה לצל או בשביל שלא יגנה ולא יפסד, אסור בטלטול לגמרי. זה נקרא שמו מוקצה מחמת חסרון כיס. אחריו יש מוקצה שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. זה מוקצה קל יותר. מוקצה שמלאכתו, כלי שמלאכתו לאיסור, זה כל הכלים שרגילים לעשות בהם בחול מלאכות אסורות. למשל מחט. מחט, מה עושים בה? תופרים בה. התופר זו מלאכה שאסורה בשבת, נכון? זה אחת מ-39 אבות מלאכות, זה התופר. הקורע והתופר. תופר זו מלאכה אסורה. המחט נקרא שמה כלי שמלאכתו לאיסור. פטיש, מה רגילים לעשות בו? לבנות בו. או הנגר, או הנפח, או הבנאי, משתמשים בפטיש. אז המלאכות שרגילים לעשות בפטיש בימות החול, הן מלאכות האסורות בשבת. לכן הכלי נקרא שמו כלי שמלאכתו לאיסור. כעצה בזה המברג והפלייר, למעשה אפשר להכניס תחת הקטגוריה הזאת את כל כלי העבודה הרגילים, הפשוטים, שהם בכלל כלים שמלאכתם לאיסור. אני אומר רגילים, אני לא רוצה להיכנס לכלים חשמליים. כלים חשמליים, יש צד לומר שהם אולי נכנסים לקטגוריה של מוקצה מחמת חסרון כיס. אני שמעתי מחכם בן ציון, אבא שאול זכר צדיק לברכה, שהיה אומר שכל כלי חשמלי שאתה לא נותן לקטן לשחק בו, לא נותן לקטן להפעיל אותו, אז הוא נכנס לכלל הקטגוריה הקודמת שנקראת מוקצה מחמת חסרון כיס. אתה חס עליו, אתה לא נותן לקטן לשחק בו, זה מוקצה מחמת חסרון כיס. ואם כן, אז זה חמור מאוד, אסור לטלטל אותו בשום אופן. אבל אם נגדיר את הכלי החשמלי הזה, שהוא רק מצד שהוא חשמלי, מלאכתו לאיסור, אז עדיין הוא תחת הקטגוריה של הפטישים והמברגים והמחטים, כל אלה הכלים שהם כלי שמלאכתם לאיסור. מה הגדר, מה הדין של המוקצה הזה? מוקצה שהוא אסור מצד שמלאכתו לאיסור, כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו בשבת לצורך גופו או לצורך מקומו, אבל אסור לטלטל אותו מחמה לצל או בשביל שלא ייפסד ולא יגנה וכו'. מה זה נקרא לצורך גופו ומה זה נקרא לצורך מקומו? לצורך גופו, למשל המחט, הוא רוצה את המחט כדי להוציא את הקוץ, נכנס לו קוץ ביד, או לילד נכנס קוץ, וזה מציק לו, רוצה להוציא את הקוץ הזה. ההוצאה של הקוץ בשבת היא לא אסורה, מה יש להוציא את הקוץ? מה יש בזה? יש דבר אחר שאסור בשבת, מי שעושה פתח בגוף של האדם, עושה פתח כדי להכניס רפואות, אם יש איזה פצע או איזה דבר, והוא דרך הרופאים שפותחים פתח כדי להכניס רפואות שם, זה עושה פתח כזה בשבת שעשוי כדי להכניס ולהוציא, זה עשה איסור תורה. מה האיסור הזה? האיסור הזה בונה נקרא שמו. ובאדם שייך גם כן בניין, שכתוב בתורה, ויבן השם אלוקים את הצלע, והביאה אל האדם. כן, הקדוש ברוך הוא בנה את הצלע מהאדם, לקח את הצלע ובנה אותה ועשה מן האישה. אז שייך באדם בניין, התורה אומרת ויבן. שייך באדם בניין, אחרי גם ככתוב בגמרא, שאישה שקולעת את שערות ראשה, עושה מהשערות, קליעות וכל מיני מבנים, היא עוברת משום בונה. כי גם בשיער שלה, ואיבן גם שם כתוב שהקדוש ברוך הוא קישט את חווה, הביא אותה לאדם הראשון כקלה מקושטת. לא הביא לו אותה סתם קלה, אלא קישט אותה. שם לומדים דבר כזה, שיש מצווה להתעסק בצורכי הקלה, שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו להתעסק בצרכיו של אדם הראשון, בצרכיה של חווה, הכניס אותה לחופתה, קלה מקושטת. אז התעסק בה. לא הביא לה שער ככה, עשה סידר לה, עשה לה קליעות, עשה לה בועגלות, אני יודע מה עשה. סידר לה שערה ככה, כדי שתהיה קלה מקושטת. אז זה שייך בזה בעניין. לכן אישה שמסדרת את שערה בשבת, עוברת משום בונה. אבל כשהוא לא מתכוון להכניס ולהוציא, אלא רק מתכוון להוציא רק את הקוץ. לא בשביל להכניס רבועות שם, רוצה להוציא את הקוץ, זה מותר. יש לזה בגמרא בשבת בדף ג', הגמרא אומרת, כל פיתורי שבת פטור אבל אסור. זה כלל גדול, כל מקום שאתה רואה בשבת כתוב פטור, הכוונה היא פטור מן התורה, פטור מעונש, פטור מקרית, פטור מסקילה, פטור מחטאת, אין על זה חיובים, אבל עדיין אסור מדרבנן. כל פיתורי שבת פטיר אבל אסיר, לבר מהנטלת, שלושה פטורים שהם פטורים ומותרים. מה הם? הצד צבי והצד נחש והמפיס מורסה. צד צבי שכבר הוא שמור. הצבי נכנס, צדה בשבת, זה מלאכה שאסורה. אסור ללכת לצוד בשבת. אסור לפרוש מצודות, חייב העוף כדי לצוד. זה מלאכה אסורה. אבל נכנס לו הצבי לתוך הבית. הצבי הזה בא ונכנס לו לתוך הבית, והוא כבר הדלת שלו שמורה, הוא יושב שם בפתח. אז הדלת שלו שמורה. הוא עושה עכשיו רק לנעול את הדלת, בשביל שלא יכנסו לו גנבים. הולך, הוצח לבית הכנסת, נועל את הדלת. אז בנעילה הזאת הוא כביכול מוסיף שמירה. השמירה הזאת מותרת. מדוע? כי הצבי כבר ניצוד ועומד. הוא לא הולך לצוד אותו, הוא כבר ניצוד ועומד, הוא כבר משתמר בתוך הבית, הוא לא יכול לצאת. אז לכן אין מעשה, לא נקרא שמו מלאכה, לא נקרא שמו מעשה שבת, ולכן זה מותר. או צד נחש בשביל שלא ישכנו. צד נחש שחייב עליו, באיזה אופן מדובר, שהוא צריך את העור של הנחש, הוא סוחר עורות, ועושה מהעור של הנחש כל מיני בגדים, בדעמה, מעילים. אז עושה, צריך את העור, זה נקרא מלאכה צריכה לגופה. או שהוא רופא, מתחסק ברפואות, וצריך את הארס של הנחש כדי לעשות מזה תרופות. אז זה נקרא מלאכה צריכה לגופה. הוא צריך את גוף הנחש, ואכן הוא צד אותו. זוהי הצדה שאסורה מן התורה. אבל הצד נחש, בשביל שלא ישכנו, זאת נקראת שמה מלאכה שאין הצריכה לגופה. מלאכה שאין הצריכה לגופה, הכוונה, אני לא צריך את הנחש. לא צריך לא את העור שלו, ולא את הארס שלו, ולא את הנחש עצמו, לא חבר של נחשים, ולא שום דבר. איבה השיל בינך ובין האישה. כן? יש בו שונא נחשים זה. לא רוצה להתעסק עם הנחש. למה הוא צד אותו? בגלל שהוא שונא אותו, הוא צד אותו. שלא ישכנו. לא רוצה לנשך על ידי הנחש. אפילו אם זה לא נחש ארסי. אם זה נחש ארסי ויש פיקוח נפש, פשיטה שמותה. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. וחי בהם ולא שימות בהם. אבל אפילו אם הנחש הזה לא ארסי, אבל הנשיכה שלו כואבת. לא רוצה להצטער, אז צד את הנחש בשביל שלא ישכנו. אז זה כתוב שהצד נחש פטור. אומרת הגמרא, הפטור הזה זה פטור ומותר. מדוע פטור ומותר? קודם כל, למה זה פטור? הרי הוא צד. למה זה פטור? כי זאת נקראת מלאכה שאינה צריכה לגופה. בכל מלאכה שאינה צריכה לגופה, פוסקים להלכה כרבי שמעון, שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. מתי חייב? דווקא כשצריך את גוף המלאכה. אולי בשיעורים אחרים נבהיר יותר לעומק מה זה מלאכה צריכה לגופה. אבל כאן אותו רעיון, הנחש הזה, אני לא צריך אותו, רק רוצה למנוע את הנשיכה, זה דבר צדדי. המטרה שלי היא צדדית. זה נקרא, אינו צריך לגוף המלאכה. ולכן לא עשה איסור תורה, אלא רק איסור דרבנן. במקום צער, לא גזרו חכמים. כיוון שכל האיסור דרבנן, בשביל שלא ישכן או שלא יצטער, זה נקרא מקום צער, במקום צער לא גזרו חכמים, לכן זה פטור ומותר. והדבר השלישי זה המפיס מורסה. מורסה זה פצע מוגלתי, ומציק לו, מעיק עליו, דוקר אותו, הוא רוצה ללחוץ את המוגלה כדי שתצא להקל מצערו. זה נקרא מפיס מורסה. אז הפתח שנוצר שם, אם הייתה כוונתו לעשות פתח כדי להכניס ולהוציא, חייב על הפתח הזה. הפתח שנעשה בגופו. אבל כיוון שאין כוונתו להכניס רפואות, אז זה גם כבכלל מלאכה שאינה צריכה לגופה. הוא לא צריך את הפתח הזה כדי להשתמש בו, רק רוצה להקל מצערו שזה דבר שולי, דבר צדדי. אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהוא פטור עליה בעלמה, וכאן שהוא מצטער, במקום צער לא גזרו חכמים. זה נקרא שבו פטור ומותר. חוץ מהשלושה האלה שהם פטור ומותר, אחר כך הגמרא אומרת שיש עוד כמה, אבל אלה העיקריים, שנקראים פטור ומותר. כל מה שכתוב בשבת פטור, הכוונה, פטור אבל אסור. אז אם נכנס לו קוץ ביד, והוא רוצה להוציא את הקוץ הזה, זה מותר אנחנו אומרים עכשיו. כן? זה פטור ומותר. רוצה, קשה לו להוציא אותו ביד, זה קוץ. רוצה לקחת מחט. מחט תפירה או מחט, מחט אחרת של, של הבגדים, שמחברים את הבגדים, ורוצה להוציא את הקוץ הזאת. המחט זה כלי שמלאכתו לאיסור, תופרים בה בחול. עכשיו רוצה להשתמש בה לצורך דבר המותר, כי הוצאת הקוץ, כמו שאנחנו מסבירים, זה דבר המותר. אז הוא לוקח כלי שמלאכתו לאיסור, משתמש בו לצורך גופו, כדי לעשות בו מלאכת היתר ושבת, זה יתירו חכמים. כלי שמלאכתו לאיסור מותר להשתמש בו לצורך גופו. הוא הדין לקחת פטיש כדי לפצח בו אגוזים. זה משנה בשבת קכ"ב ב' עמוד ב', המשנה אומרת תחילת פרק כל הכלים, כל הכלים ניתנים בשבת, וכן מותר לקחת קורנס כדי לפצח בו אגוזים. בגמרא יש שלוש שיטות איזה קורנס מדובר, אולי ארבע שיטות איזה קורנס מדובר. יש דעת רב יהודה שאומר קורנס של אגוזים. לפצח בו אגוזים, זה קורנס המיועד לפצח אגוזים. אם כן, זה נקרא שמו כלי שמלאכתו להיתר, כמו שהוא מיועד לצורך פיצוח האגוז, האגוז לפצח אגוזים בשבת זה דבר המותר. כסבר ויודע שכלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטל אותו לצורך גופו לצורך מקומו. רבה רוחנה מפרש קורנס של נפחים שנינו. מה זה קורנס של נפחים? זה כלי שמלאכתו לאיסור. נפח, מה עושה? בונה, עושה כלים, בונה, יוצר. המלאכות שהוא עושה בחול בקורנס שלו, בפתי שלו, נקרא שמם מלאכות האסורות בשבת. זה כלי שמלאכתו לאיסור. ואף על פי כן, קורנס של נפחים שנינו. כשכתוב במשנה, לוקח קורנס כדי לפצח בו אגוזים, כוונת המשנה, אפילו קורנס כזה, של הבנאים, של הנגרים, של הנפחים, גם זה מותר לי לקחת אותו, כדי לעשות בו מלאכה מותרת, דהיינו לפצח בו אגוזים. אז זה נקרא שמו, כסבר הבאה, כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו, לצורך מקומו. וככה ההלכה, הלכה כרבה, שקורנס כזה, אפילו של נפחים, מותר לפצח בו אגוזים. למה? שהוא מותר לצורך גופו, לצורך מקומו. ככה גמרא מעמידה את המשנה לקמן, שאומרת כל הכלים ניתנים בין לצורך, בין שלא לצורך. הגמרא מבארת, יש מחלוקת שם בעבר רבה, ורבה מפרש את המשנה, מה זה נקרא לצורך ושלא לצורך? לצורך הכוונה, לצורך גופו ומקומו, ושלא לצורך הכוונה, שלא לצורך גופו ומקומו. אז כל הכלים המותרים, כלים שמלאכתן נהתר, ניטלים בשבת, בין לצורך גופן, בין לצורך מקומן, בין שלא לצורך דיינו מהחמה לצל או שלא ייפסדו. מה זה כלים המותרים? כלים המותרים זה צלחות, כוסות, כלים המותרים בשבת. כל הכלים שהם מלאכתם מותרת בשבת. צעירים, מזלגות, יעים, כפות, כל הדברים המותרים נקרא שמן כלים שמלאכתם להתר. הם ניטלים בין לצורך, בין שלא לצורך. אבל הכלים האסורים ניטלים לצורך, אבל שלא לצורך אסור. מה זה כלים האסורים? זה מה שאנחנו מסבירים עכשיו. קרונה של נפחים, מחט של תפירות, או מחט של סקאים, כתוב במשנה, מחט של סקאים שעושים, תופרים בו סקים, זה מחט גדולה יותר, שתופרים בסקים. יש מחט שתופרים במזרונים, זה מחט בערך חצי מטר, כן? תופרים במזרונים. אז הוא רוצה לקחת עם המחט הזאת, הוא רוצה לאכול עכשיו אורז עם זה, כמו הסינים. לוקח שתי מחטים כאלה ואוכל אורז ככה, עם דוקים כאלה. אז זה כאלה שמלה, לוקח מחט כזאת, הוא רוצה לקחת אותה בשבת לצורך דבר המותר, מתירים לו חכמים. זה נקרא כאלה שמלאכתו לאיסור, שרוצה לטלטל אותו לצורך גופו, לצורך גופו מותר. שם עוד דוגמאות במשנה, לוקח מגריפה את המלגז או את הרחת, שהם כלי עבודה של השדה. יש לו איזה מלגז שמתקנים בו בשדה, כמו מזלג כזה. שאוספים איתו, גורפים איתו, ורוצה לתת הקטן לאכול עם זה. אני יודע, אין לו מזלג אחר. אז לוקח, לא הוא המגריפה הגדולה היא של 8 מטר, ויש לו אחת קטנה של הגינה, רוצה לתת עם המגריפה הזאת לקטן שיוכל, או יש לו רחת, זה כמו כף. רוצה לתת לקטן עם הכף הזאת שיוכל. אלה כלים שמלאכתם לאיסור. זה עשוי לעבוד איתו בשדה. לא עשוי בשביל לתת לקטן לאכול, אבל עכשיו הוא משנה את הייעוד שלו. רוצה אותו לצורך דבר המותר. אומרת המשנה, מותר לך. תיקח אותו, זה לצורך גופו, לצורך גופו מותר. הדעות האחרות שיש בגמרא לגבי קורנס, אמרנו שיש 4 דעות, אז פירשנו דעת רב יהודה שמפרש קורנס של אגוזים. פירשנו דעת רבה שמפרש קורנס של נפחים. דעה שלישית בגמרא, אפילו קורנס של זהבים שנינו. מה זה זהבים? הצורפים. יש להם גם פטיש מיוחד של זהב, שהם מתקנים את הזהב. זה פטיש עדין. very delicate כזה, פטיש עדין, לא לוקח פטיש 100 קילו יקסח את הזהב, זה דבר עדין. אז הוא לוקח פטיש עדין כזה בשביל לתקן את הזהב. שם בגמרא יש ספק, לכאורה יש צד לומר שהפטיש הזה כבר נכנס לקטגוריה הראשונה של המוקצה, שהוא מחמת חסרון כיס. למה? הצורף חס על הפטיש הזה שלא יתעקם לו, מחר יבוא ליישר את הזהב ויעשה אותו עקום. אף אחד לא יקנה אותו, אז הוא חס עליו. אף על פי כן, אומרת, מביאה הגמרא דעה, שאומרת, קרונה של זהבים שנינו. למה? כיוון שקרונה של זהבים בקלות ניתן לתקן אותו. מכה בו על הסדן, אחרי אם נצעבית לו הפטיש, מכה על הסדן. הסדן זה המתכת הכבדה הקשה הזאת, שעליה הצורף עובד. היא מתכת קשה יותר מהזהב, והיא חלקה. אם הפטיש שלו יתעוות, אז הוא מכה בו מכה אחת ישרה על הסדן, ומיישר את הפטיש. יש אומרים שזה הפירוש מכה בפטיש, שכתוב במשנה, 1.39 אבות מלאכות, מכה בפטיש, זה הכוונה. שכוונתו ליישר את הפטיש, זה תיקון מנה, מעין תיקון כלי, שהוא מכה ומיישר את הפטיש. אז כיוון שהתיקון של פטיש של צורפים הוא בקלות, בלי טרחה מרובה, לכן לא נכנס הפטיש הזה לכלל הקטגוריה של מוקצה מחמת חסרון כיס, שאסור לטלטל אותו בכלל, אלא הוא עדיין נשאר בתוך הקטגוריה של כלי שמלאכתו לאיסור, כיוון שהוא פטיש של צורפים, המלאכה שהצורפים עושים בפטיש היא מלאכה שאסור לעשות אותה בשבת. אז הוא נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטל אותו בשבת מחמה לצל, או בשביל שלא ייפסד, או שלא יגנב, או שלא יישבר, או שהילד לא ישחק בו, כל המטרות האלה אסורות, אבל מותר לטלטל אותו לצורך גופו, לצורך מקומו. אז אם הוא רוצה פטיש כזה של זהבים כדי לפצח בו אגוזים, רשאי לטלטל אותו, זה נקרא שמו לצורך גופו. ויש דעה בגמרא שמוסיפה על הפטישים שלנו, פטיש של בשמים. הבשם, בשביל לעשות בשמים, הוא, יש לו פטיש מיוחד, כמו מחטש, פטיש מחטש כזה, קוטש איתו את העשבים, פרחים, ורדים, אני יודע, שמהם הוא עושה את הבשמים. הפטיש הזה עוד יותר עדין מהפטיש של הצורפים. ויש עליו הקפדה גדולה יותר, כי שם יש גם כן בבשמים, כל דבר משפיע. הנה אתה אומר בפיתום הקטורת, כשהוא שוחק אומר, הדק היטב, היטב הדק. מפני שהכל יפה לבשמים. הכהן ששוחק את הסממנים של הקטורת, כדי להגיש קטורת לפני השם, צריך להגיד בפה, הדק היטב, היטב הדק. למה? הכל שהוא מוציא מפיו יפה לבשמים. מה זה הכל יפה לבשמים? יש שני פירושים. יש פירוש שכשהוא אומר הדק היטב, זה רק מסייע לו לעשות את הקטישה, את השחיקה, בצורה יפה, בצורה מסודרת. זה מכניס אותו לקצב. הוא אומר הדק היטב, היטב הדק, הדק היטב, היטב הדק, והוא מכה. הדק היטב, היטב הדק. אז הוא בקצב עושה את העבודה שלו נכונה, ואז הסממנים משחקים היטב. זה פירוש אחד. פירוש שני, מה זה הכל יפה לבשמים? כי פשוטו, ההבל שיוצא מפה הכהן, שאומר את המילים הללו, הדק היטב, היטב הדק, הכל, האבק שיוצא מפיו, משפיע לטובה על סממני הקטורת. אז אתה רואה שבבשמים, כל דבר משפיע. משפיע, יכול להשפיע לטובה, יכול להשפיע לרעה. אז הפטיש שהוא משתמש כדי לעשות איתו בשמים, הוא לא הולך מחר כדי לפצח בו אגוזים. משום שהפסולת שידבק על הפטיש הזה מהאגוז קוקוס שלו, יערס לו את הבשמים. אז הוא מקפיד עליו. זה יצא מכלל. אז יש בגמרא דעה שגם קרונה של בשמים שנינו, והגמרא מסיקה שקרונה של בשמים יצא מכלל כלי שמלאכתו לאיסור, ונכנס לכלל כלי שאסור מחמת חסרון כיס. וככה פוסק כאן השולחן ערוך בתחילת סימן שנחת, שקרונה של בשמים אסור להשתמש בו בשבת לצורך פיצוע האגוזים, כי הוא כבר כלי שאדם חס עליו, מקפיד עליו, זה דומה לסכין ששוחטי, לסכין שמוהלים, שאדם ייעד אותו רק לצורך אותה פעולה מסוימת, שחיטה, מילה או בשם, צורך הבשם, אז זה כלי שנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, ואסור לטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו, קל וחומר שאסור לטלטל אותו לצורך פשוט יותר, שלא רוצה שיעמוד בשמש, או שלא ייפסד, או שלא יגנב, כל הצרכים האלה אסורים. אז הנה אנחנו רואים עכשיו את החלוקה הראשונה שיש לנו. יש לנו מוקצה שהוא עשו מחמת חסרון כיס, ויש לנו מוקצה שהוא עשו מדין כלי שמלאכתו לאיסור. נבהר עוד חלוקה אחת של מוקצה, זה נקרא שמו מוקצה מחמת גופו. מה זה מוקצה מחמת גופו? מוקצה מחמת גופו פירושו כל דבר שהוא לא כלי, ולא ראוי למאכל אדם, ולא ראוי למאכל בהמה. אין לו שימוש בעצם. יכול להיות שאני רוצה להשתמש בו, יש לי סיבה שאני כן רוצה להשתמש בו, אבל כיוון שהוא אין עליו תורת כלי, זה לא כלי, זה לא אוכל, לא לאדם ולא לבהמה, זה נקרא שמו מוקצה מחמת גופו. למשל, אבנים. אבנים שנמצאים בשדה, אבנים שנמצאים בחצר, כל האבנים הם מוקצה, נקראים שמה, נקרא שמה מוקצה מחמת גופו. עפר, נקרא שמו מוקצה מחמת גופו. מעות, כסף, נקרא שמו מוקצה מחמת גופו. הכסף לא כלי, לא נקרא שמו כלי, וכן לא נקרא שמו אוכל, זה לא אוכל, לא לאדם ולא לבהמה. אולי יש אנשים שאוכלים דולרים, אבל לא מדברים בהם. כן? כסף זה נקרא שמו מוקצה מחמת גופו. לא ראוי, לא למאכל אדם, לא למאכל בהמה, ואין עליו תורת כלי, לכן נקרא שמו מוקצה מחמת גופו. בכלל זה גם כן, מה שהזכרנו בתחילת הדברים, צימוקים וגרוגרות שהעלה אותם לגג ליבשם. בשלב הזה, שהם התחילו להתייבש ועדיין לא יבשו לגמרי, שהם נפסדו מאכילה, הם נקראים מוקצה מחמת גופו. וכן המת שמוטל בבית או בחצר בכל מקום שלא יהיה ברמינן, המת הזה גם כן זה לא כלי ולא ראוי למאכל, לכן המת נקרא שמו מוקצה מחמת גופו. יש בגמרא בשבת בדף למד, גמרא מפרשת את הפסוק שאמר שלמה כי הכלב החי טוב מן הארי המת. הגמרא מקשה על זה הרבה, מה זה הכלב יותר טוב מהארי המת? מה זה החי יותר טוב מן המת? מקום אחר שלמה המלך אומר ושבח אני את המתים שמתו מן החיים אשר הם חיים עדנה. אז מה זה, מה שלמה המלך אומר? ועוד שדוד אביו אמר לא המתים יהיה הללויה ולא כל ירדי דומה, החי יותר טוב מן המת. הגמרא מעריכה הרבה, רק לפרש את הנקודה הזאת. הגמרא מביאה מעשה. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, הודיעני השם קיצי ומידת ימי מהי, אדעה מחדל אני. ביקש לדעת קיצו, מתי הולך מן העולם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, זה סוד שלא מגלים אותו לבשר ודם. אף אדם לא יודע מתי הגיע זמנו להיפטר מן העולם. אמר לו דוד, לפחות תודיע לי, אדעה מחדל אני, באיזה יום אני חדל? איזה יום בשבוע? אני לא יודע מתי יגיע היום הזה, אבל אם זה יום ראשון או יום שני, מתי שיהיה, בעוד 10, בעוד 20, בעוד 50 שנה, אבל לפחות אני יודע איזה יום בשבוע. את זה הקדוש ברוך הוא הסכים לגלות לו, אמר לו, בשבת ימות. דוד המלך ייפטר בשבת. הצטער מאוד דוד המלך. אומר, ריבונו של עולם, למה בשבת? בשבת אי אפשר להספיד, אי אפשר לקבור. שיהיה באחד בשבת. ייפטר ביום ראשון, עוד יום אחד. ריבונו של עולם, עוד יום אחד. אומר הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. כבר הגיע שעת בנך שלמה למלוך. ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. אתה לא יכול לקחת משלמה בנך אפילו דקה אחת, כיוון שהגיע הזמן שלו, זהו, חייב להיפטר מן העולם. אומר דוד, רבונו של העולם, יהיה יום שישי, אני מוכן לוותר יום אחד. יום אחד קודם, שיקבר בזמנו, שיספידו אותו כדת וכדין. למה יהיה מוטל ככה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי. טוב יום אחד. שלך, שאתה יושב בחצרות השם ועוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני. אתה רוצה לוותר על יום אחד שלך? אתה מוותר, אני לא מוותר. כי טוב יום בחצריך בך. שלמה המלך בכל יום היה מקריב אלף עולות. בכל יום, שלמה המלך, מיום שבנה בית המקדש, בכל יום היה מביא אלף עולות קורבן להשם. חוץ מזבחים ושלמים שהיה מביא אלפים אלפים בכל יום, היה מביא אלף עולות. אומר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, התורה שאתה לומד, התורה שלך שאתה יושב ועוסק בחצרות השם, שתולים בבית השם, שווה בעיני יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב. תראו כמה חשובה התורה. יש גם כגמרא במסכת מנחות, בסוף המסכת, בדף האחרון. שם הגמרא אומרת, מפרשת את הפסוק הזה שאנחנו אומרים כל בוקר לפני זהו מקומן. ונאמר, זאת התורה לעולה, למנחה, ולחטאת, ולאשם, ולמילואים, ולזה והשם. אומרת הגמרא, מה זה הפסוק הזה? מה זה זאת התורה לעולה, למנחה? אומרת הגמרא, כל מי שעוסק בתורה, זאת התורה, לעולה. איך אומרים בערבית לא? לא. גם בארמית אומרים לא, ספרדים אומרים לא. לעולה. זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת, לאשם. לא צריך שום קורבן. מי שעוסק בתורה, התורה היא עומדת בשבילו במקום כל הקורבנות כולם. תלמוד תורה כנגד כולם. יש גם כגמרא, גמרא מספרת על משפחה אחת שהייתה בראשה, היו מתים צעירים. כולם היו מתים בני 18 שנה. באו אצל רבן יוחנן בן זכאי. כולם מתים צעירים, איזה כללה יש על המשפחה הזאת. אמר להם, שמא הם באו מבית עלי. על בית עלי הייתה כללה, שהם חיללו את השם, שימותו כולם צעירים, היו כהנים, שהם באו מבית עלי. לכן אמר לרבי יוחנן, תעסקו בתורה בגמילות חסדים ותחיו. אמרו לו, איך אתה יודע? אומר, כתוב שם בפסוק, שנשבע השם לבית עלי, מחופר העוון הזה להם בזבח ומנחה. בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בתורה בגמילות חסדים. הנה, אתה רואה שהתורה חשובה יותר מזבח ומנחה. זבח ומנחה לא מכפר, אבל תורה כן מכפרת, גמילות חסדים כן מכפרת. אחר כך הגמרא אומרת שאביי ורבא גם כן באו מבית עלי, וגם הם היו צריכים להיפטר מן העולם צעירים. ורבא שעסק בתורה חי 40 שנה, אביי שעסק בתורה בגמילות חסדים חי 60 שנה. יש גרסה שמה שאומרת שגם רבא עסק בתורה בגמילות חסדים וגם הוא חי 60 שנה. שניהם חיו 60 שנה. שתי גרסאות. טוב, בכל אופן, רואים מכל הגמרות האלה שהתורה חשובה בעיני הקדוש ברוך הוא יותר מהקורבנות. זה מה שאומר לו לדוד. טוב יום בחצריך מאלף בחרתי. אני בוחר בתורה שלך יותר, לכן אתה לא יכול להיפטר מן העולם ביום שישי. טוב, קיבל עליו דוד את הדין, אבל הוא מצא תרגיל, דוד המלך. מה התרגיל? מי שעוסק בתורה, מלאך המוות לא יכול לו. כך כתוב. פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, כן, הוא לא יכול לעמוד מול התורה. אז היה יושב דוד כל שבת, עוסק בתורה מהבוק, מכניסת שבת עד צאת השבת. עוסק בתורה בהתמדה בשקידה. כל שבת עסק ככה בתורה. כשהגיע הוא יאמר, אותו שבת שהיה צריך להיפטר מן העולם, בא מלאך המוות לקחת נשמתו, לא יכול להתקרב אליו. עוסק בתורה. הוא אומר, תראה, בוא עוד שעה. הולך חוזר, עוסק בתורה. לא יכול לקחת אותו. מה עשה? חייב לקחת אותו. מה עשה? היה לו בוסטן אחד מאחורי הבית, שהיה עצים שם. הלך השטן, נענע בענפים ביום שבת. דוד חשב שהנערים מחללים שבת. אין עולין באילן, ולא רוכבים, אסור לעלות באילן בשבת. יש מצווה תוכיח, תוכיח את עמיתך. מצווה באה לידך, אל תחמיצנה. דם לא יכול להגיד, אני לומד, לא אכפת לי מה קורה בעולם. אז קם דוד מכיסאו כדי להוכיח את אלה שהיו עולים באילן. הוא לא ידע שזה מלאך המוות. ואז מיד שפסק מלימודו, אז מלאך המוות רשות לקחת נשמתו. אותה שעה, שלמה המלך היה צעיר. ולא ידע, היה שבת. נפטר אביו דוד. והיו לו גם כן הכלבים של המלכות שהיו מסתובבים בחצר, שהיו שומרים שם. והכלבים האלה היו רעבים. והוא לא ידע מה הדין, איך צריך לעשות. אז שלח לבית המדרש לשאול את החכמים. אבא מוטל בחמה. והכלבים רעבים. מה הדין? שתי שאלות היה לו. אמרו לו חכמים, שלחו לו תשובה. האמת שמוטל בחמה, אסור לטלטל אותו בשבת. ואם אתה חייב לטלטל אותו, רק על ידי כיכר ותינוק. מה זה על ידי כיכר ותינוק? תשים כיכר על המת, ואז אגב הכיכר אתה יכול לטלטל את המת. או לחילופין תינוק. שם על המת דבר המותר בטלטול, הכיכר מותר בטלטול, התינוק מותר בטלטול. שם על המת דבר שמותר בטלטול, ואז אגב הדבר המותר, תוכל להכניס את המת הביתה בצל כדי שלא ייפסד בחמה. והכלבים שרעבים, תחתוך להם את הנבלה, יש לך נבלה שמוכנה לזה, תחתוך אותה, תיתן להם לאכול. אז הנה, כלו חכמים להאכיל את הכלבים, יותר ממה שכלו בכבודו של המת. אתה רואה שכי טוב הכלב החי מן הארי המת. דוד המלך, המלך ישראל, הארי הוא מלך החיות, שלשון מלכות. כי לכלב החי טוב מן הארי המת. אז זה אמר שלמה את הפסוק הזה. בכל מקרה אנחנו לומדים שני דברים. קודם כל לומדים שמוקצה זה תקנה קדומה מאוד. זה לא תקנת חכמים שבאה מאוחר. זה עוד מימי דוד ושלמה היה הדין של מוקצה, לפחות על מוקצה שהוא מחמת גופו. כמו המת שהוא מוקצה מחמת גופו, זה לא כלים. יש גם כבגמרה בשבת קכ"ג, הגמרה אומרת שמוקצה נתקן בימי נחמיה בן חכליה. זה מאוחר קצת, אחרי דוד, נחמיה בן חכליה היה בתחילת בית שני. דוד המלך עוד לפני בית ראשון. שם כתוב שהיו מחללים את השבת, היה פרצות בישראל, היו מביאים את הגתות, עושים גתות בשבת, עושים יין, מביאים כלים. שבת הייתה בענייני מפקר. עמדו חכמים וגזרו עליהם שכל הכלים אסור לטלטל אותם בשבת, חוץ משלוש כלים. רק שלוש כלים התירו להם. איזה שלוש כלים? סכין מיוחדת של הדבלה, מקצוע לחתוך את הדבלה, וסכין שולחן שהיה בשביל לחתוך בו לחם ובשר, ועוד כלי אחד, איזה שלוש כלים שהתירו להם חכמים כדי להשתמש בהם בשבת. כל הכלים האחרים, שירים, צלחות, כל הכלים האחרים אסור להם חכמים. אחר כך, כשנתחזקו בשבת, שמירת השבת התחזקה בעם ישראל, עמדו והתירו להם עוד קצת. חזקו עוד, התירו להם עוד קצת, אחר כך התחזקו עוד, התירו להם לגמרי. ואז אמרו, כל הכלים ניתנים בשבת, דהיינו כלים המותרים וכלים האסורים, לפי הכללים שאנחנו לומדים. היום, התקנה של ההלכות מוקצה של היום, זה אחרי ההיתרים שהחכמים התירו להם. אז יש חלוקה בתקנות המוקצה, מתי היו המוקצה הזה. צריך לומר שמוקצה מחמת גופו, שהוא מוקצה חמור יותר, זה לא כלי, לא ראוי לשימוש בשבת, זאת תקנה קדומה ביותר, עוד לפני נחמיה בן חכריה, זה היה עוד מימי דוד, כמו שאנחנו רואים מהמעשה הזה בגמרא. והכלים שאסור לטלטל אותם בשבת, זו הייתה תקנה מאוחרת יותר, שהייתה בזמן נחמיה בתחילת בית שני. והכלים המותרים, זה נעשה מאוחר יותר בזמן שאחריהם. יש שם במפרשים שעומדים על זה, איך התירו חכמים שלאחריהם את מה שאסרו החכמים הקדמונים. הלא אם בדין יכול להתיר דברי, לבטל דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול מנו בחוכמה ומניין. נחמיה בן חכריה, זה היה בזמן שכנסת הגדולה, עזרא הסופר, ברוך בן עירייה, חגי, זכריה, מלאכי, כל אלה היו חבורה אחת. איך באו חכמים שאחריהם והתירו מה שהם אסרו? במפרשים שכיוון ש... צפות ופרשים. שכיוון שהחכמים שאסרו לא אסרו אלא גזרה לשעה לאותו הדור, זו הייתה הגזרה שראו אותם שהם פרוצים בשבת, גזרו עליהם, לא גזרו גזרה לדורות. אז כשבטל הטעם, בטלה התקנה, זה פרשו חכמים שהגזרה הייתה זמנית. לומדים מכאן שמוקצה מחמת גופו הוא מוקצה חמור. כלים, מעול, כל דבר שהוא לא כלי, אלא לא כלי, לא מאכל, לא מאכל אדם, לא מאכל בהמה, הוא נקרא שמו מוקצה מחמת גופו, ואסור לטלטל אותו אפילו לצורך גופו, לצורך מקומו. כל שכן שאסור לטלטל אותו מחמה לצל. למשל, אדם רוצה לפצח את האגוז, יש לו אגוז קורקוס, ורוצה לפצח אותו, רוצה להביא מהחצר איזה אבן, איזה סלע, כדי לפצח את האגוז. זה אסור. למה? זה נקרא שמו מוקצה מחמת גופו. ואפילו ההיתר הזה שהתירו לו חכמים לשלמה, לטלטל את המת על ידי כיכר ותינוק, לא התירו אותו אלא רק לכבודו של מת, כיוון שיש עניין של כבוד הבריות, לכן התירו חכמים, זה היתר מיוחד שנתנו לכבודו של המת, אבל מוקצה אחר שהוא אסור מחמת גופו, כגון האבן או המעות, אי אפשר לקחת כיכר ולשים על האבן, ולקחת את האבן הזאת ממקום למקום, אגב הכיכר. היתר הזה זה היתר שנועד רק לכבודו של המת, לא לצורך דבר אחר. עוד נרחיב בזה בעזר השם בשיעורים הבאים, אבל עכשיו נבהיר עוד חלוקה אחת של מוקצה, שנקרא שמה בסיס לדבר האסור. זאת אומרת, כלי שהוא מותר מצד עצמו, אבל יש עליו מוקצה שאוסר אותו. למשל, אבן שמונחת על החבית, או מעות שהניח אותם על הקר. אדם ביום שישי רץ להכנות שלו לכבוד שבת, הוציא את הכסף שלו מכיסו, הניח אותו על הכרית של המיטה שלו. בא בשבת לישון, יש כסף על המיטה, יש כסף על הכרית. מותר לו לטלטל את הכסף הזה או לא? זה נקרא שהכלי המותר, הכרית המותרת, נעשתה בסיס לדבר האסור. יש בזה הרבה הרבה חלוקות, אני אזכיר רק שתי חלוקות עיקריות. יש הפרש בין שוכח למניח. אדם ששכח, כמו שתיארנו עכשיו, אז לא נעשתה הכרית הזאת בסיס לגמרי. שלא הייתה הכוונה שלו שהיא תעשה בסיס לדבר המוקצה. אלא הוא שכח את זה שם. אז בזה כלו לו חכמים, שיוכל לנער את הכרית, מנער את הכר, והן נופלות מעליהן. אסור לו לקחת בידיים את המעות, או את האבן הזאת מעפי החבית, אלא מטע הצידה, והיא נופלת. האבן נופלת. כן? ואם הוא הניח בידיים, הניח במתכוון על מנת שתישאר שם. זו מיטה שלא משתמשים בה, הוא החליט שאת הכסף שלו תמיד הוא שם על הכרית הזאת, כך הוא יודע איפה הכסף שלו מונח. פתאום בא אצלו אורח, צריך מקום לישון. עכשיו הוא רוצה ללכת להסיר את המעות משם כדי שישן שם האורח, זה אסור. מדוע? כי הוא הניח על מנת שישארו שם. ומניח על מנת שישארו, נעשו בסיס לדבר האסור. ואפילו אם ניטלו המעות מאותה קרית בטעות, בילד ולקח אותם משם, או מישהו דחף אותם ונפלו, עדיין הקרית נשארת באיסורה. מדוע? כיוון שבשעת כניסת השבת היא הייתה מוקצה, זמן בין השמשות, זה זמן שנכנסה שבת, מגודי התקצה לבין השמשות, התקצה לכולי יומה. אי אפשר שיהיה דבר מוקצה לחצאין. אם היה מוקצה גמור, כמו המוקצה הזה שעכשיו אנחנו מדברים בו, מוקצה בין השמשות, מוקצה לכל היום כולו. זה מה שכתוב גם בשאלתו דרב החי גאון בפרשת בשלח, צימוקים וגרוגרות שהעלה אותם לגג ליבשן, ובזמן בין השמשות בכניסת שבת לא היו ראויים לאכילה. למחרת בבוקר, הייתה השמש כמה שעות, שמש טובה, עכשיו בשעת הצהריים כבר הצימוקים האלו מוכנים. רוצה עכשיו ללכת לקיים בהם 100 ברכות, להשלים 100 ברכות בשבת. מותר או אסור? עונה השאלתות, אסור. מגוד התקצה לבין השמשות, התקצה לכולי יומה. כיוון שבשעת בין השמשות לא היו מוכנים, לא היו ראויים לאכילה, זה נשאר מוקצה לכל השבת כולה, אפילו שעכשיו זה כן ראוי לאכילה. זה נקרא שמו מוקצה מחמת גופו, זה הצימוקים הגרוגרות, וכן הבסיס שלו גם כן מקבל את הדינים שלו בשעה שמניח. נגיד רק בקצרה עוד כמה סוגי מוקצה כבר ביארנו, חסרון כיס, כלי שמלאכתו לאיסור, מחמת גופו, ועכשיו ביארנו בסיס, יש עוד שני סוגי מוקצה, בקצרה נבאר אותם. המוקצה הראשון, הנוסף, החמישי, זה דבר שהוא היה מחוסר הכנה, כגון דבר שניצוד ביום שבת, או ניצוד ביום טוב, או דבר שהיה מחובר באילן, בשעת כניסת השבת, ונתלש מן האילן באמצע השבת, או באמצע היום טוב. זה נקרא מחוסר הכנה. את ההלכות של מחוסר הכנה, ביארו הטוב השולחן ערוך בעיקר בהלכות יום טוב, למרות שזה גם כן נוגע להלכות שבת. זה נקרא מוקצה שהוא מחוסר הכנה, ובמוקצה הזה, אם אתם זוכרים בתחילת השיעור, אמרנו שיש מן דאמר שאומר שהוא אסור מן התורה. והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו, דבר שהוא מחוסר הכנה, אסור מן התורה. המוקצה השישי שהוא האחרון, זה דבר שהוא קצה למצוותו, זה לא שייך דווקא לשבת, אלא זה שייך דין כללי לכל התורה כולה, כמו עצי סוכה או נויי סוכה, ששם אותם על מנת שיהיו בסוכה שם, לקשט את המצווה, אז הם נעשים מוקצה לכל שבעת הימים. למשל, פירות שאדם תלה בסוכה על מנת לקשט אותה. באמצע החג, אפילו בחול המועד, הוא רוצה להוריד את הפירות האלה כדי לאכול אותם, אסור לו להוריד אותם. מדוע? כשהפירות הללו הוקצו למצוות סוכה. במשך כל שבעת הימים הם אסורים. זה גם כן היה נוגע קצת עכשיו לחנוכה. שמן שהוקצה למצוותו, שמן שבנרות שהוקצה למצוותו, מרן פוסק שהשמן של החצי שעה, כמות השמן המחויבת לנו לשים בנרות בכדי שיקיים את המצווה של חנוכה, השמן הזה אסור להשתמש בו לצרכים אחרים. אם קבעו הנרות בתוך החצי שעה ביום האחרון של חנוכה, תוך חצי שעה קבעו הנרות, נשאר לו שמן. אסור לו לקחת את השמן הזה לסלט או להדליק בו סתם נרות אחרים, רוצה לעשות איזה סעודה בבית ככה להדליק נרות, אסור לו להדליק את השמן הזה. למה? כי השמן הזה הוקצה למצוותו. זאת הקטגוריה השישית של מוקצה שהוקצה למצוותו, הוא גם כן אסור להשתמש בו לדברים אחרים. אנחנו בעזר השם, בלא נדר, בשיעורים הבאים נפרש קצת יותר את הפרטים של ההלכות מוקצה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.